הגענו לדף מן בית עמוד בית 12 שורות מלמטה, תנו רבנן, והמית איש או אישה, אשור יסכן וכו', כלומר לגבי שור מועד, אמר רבי עקיבא, וכי מה בא זה ללמדנו? מה הכוונה הוא אישה? אם נחייב לאישה כמו איש, אז הרי כבר נאמר לגבי תחילת הפרשה, נזק כי ייגח שור את איש או את האישה, למה צריך להגיד פעמיים? גם לגבי שור מועד שהרג איש או אישה, אלא להקיש אישה לאיש. כלומר, מה איש נזקיו ליורשיו, אף אישה נזקיה ליורשיה. לגבי השאלה, מי זוכה בתשלום נזקיהם לאחר מיתתם, כמו שאם איש נחבל ומת לפני גביית תשלומי הנזק, אז תשלומי נזקיו ליורשיו, לא לאשתו, אשתו לא יורשת אותו, אז גם במקרה שאישה נחבלה ומתה, תשלומי נזקיה ליורשיה, כלומר ילדיה או אביה, אבל לא לבעלה, למרות שבאופן כללי בעלה יורש אותה. אומרת גמרא, סבר רבי עקיבא, דלא ירד לבעל, בנוגע לאישה סתם ככה, הבעל לא יורש אותה, והתניא כתוב מפורש, דיני ירושה וירש אותה, מכאן אמרו חז"ל, שרוע הכוונה זו אשתו, מכאן שהבעל יורש את אשתו, ורבי עקיבא, רבי עקיבא מפורש אומר את זה. אלא אמר יש לקיש, לא אמר, אלא עניין כופר. כל מה שאמר רבי עקיבא, שהבעל לא יורש את תשלומי הנזק, הכוונה דווקא עניין כופר. מקרה שנהרגה אישה על ידי שור מועד, זה שונה משאר תשלומי נזק, הואיל והיא משתלב אלא לאחר מיתה, אבלי ראוי ואין הבעל נוטה בראוי כבמוחזק. מכיוון שהוא משתלם רק אחרי מיתה של הנחבל, אז בעצם האישה לא הייתה זוכה לתשלום הזה בחייה, וזה בעצם ממון ראוי, ראוי לבוא אליה רק לאחר מיתה, ואין הבעל נוטל בראוי כמוחזק, הוא לא נוטל בנחת אשתו, מראוי כמו ממון שמוחזק בידה לפני מיתתה. מוחזק זה נכס שהיה מצוי בידה בידי המוריש לפני מיתתו, ראוי זה ממון שמגיע למוריש לאחר המיתה. ובעצם היה רק ראוי לבוא אליו, היה ראוי לבוא אליו אילו היה קיים וכו'. ואומר גם איתם, למה הטעם שכופר משתלם דווקא לאחר מיטב לא לפני? זה דמר קרב, המית איש או אישה, השור יסכב לגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו וכו'. כמו שאין שור נסכל עד לאחר מיטה בפועל של הנחבל, לא, לא סוכנים את השור, אם כן הוא מת, אז ככה אין הכופר משתלם אלא לאחר המיטה ממש. אומר גם, האם זה באמת נכון שרבי עקיבא אמר את דבר רק לגבי כופר ולא לגבי שאר נזקים? ובנזקים לא אמר רבי עקיבא, ושאר נזקים חוץ מכופר לא אמר רבי עקיבא שבא לא יורש את הזכות התשלומים שמגיעים לאשתו והתניא. כתוב, היכת האישה ויצאו ילדיה. נותן נזק וצער לאישה, ודמי ולדות לבעל. אין הבעל נותן, כך כתוב מפורש הפסוק, דמי ולדות לבעל. כלומר, מי שהיכה את האישה כשהיא מעוברת, שהיא בהיריון, ועל ידי כך היא הפילה, יצאו לידיה, אז תשלומי הנזק וצער לאישה, זה לאישה, ודמי הולדות לבעל. אבל אם אין הבעל חי, אם אין הבעל, אז נותן המזיק את דמי הולדות ליורשיו של הבעל. אם אין האישה חיה, אז נותן את התשלומים ליורשיה. אם האישה מעוברת שנחבלה, הייתה שפחה והשתחררה, או גיורת, כך שאין להם בעצם יורשים, בשני המקרים הללו, אז מתו הבעל והאישה לפני שגבו תשלומי הנזקים, זכה המזיק במרון של התשלומים. בכל אופן, הברייתא עומד בפירוש, מקרה שהאישה מתה לפני גביית דמי הנזק, כתוב מפורש ליורשיה, לא לבעלה. אז כשאמר רבי עקיבא, או אישה, שנזקי האישה ניתנים ליורשיה, לא התכוון רק לכופר, גם לשאר תשלומי נזק. אמרה אבל לא, הברייתא האחרונה, שנזקי האישה תשלומי דווקא ליורשיה, ולא לבעלה, כוונה בגרושה. אישה שהתגרשה מבעלה, גם לאחר חבלה, וכן מרב נחם בגרושה. עומד גמרי בגרושה, נם נפלוג בדמי ולדות, אם מדובר באמת בגרושה, אז גם בדמי ולדות אותו דבר. גם סתם ככה, במקרה הרגיל, דמי ולדות, אם מדובר על אישה גרושה, למה דמי ולדות הולכים רק לבעלה? מכיוון שהיא כבר לא נשואה, לא לכאורה, לא רואה שהתשלום הזה יהיה דווקא שלו, צריך להתחלק בתשלום. אז למה נאמר דמי ולדות לבעל? אמר הפאפה, התורה זיקתה דמי ולדות לבעל אפילו בעליה בזנות. באמת, התורה זיקתה דמי ולדות לבעל אפילו בלי חופה וקידושין. זכותו הבלעדית לתשלום זה נובע בעצם מהיותו אב הולדות, זה לא תלוי בקשר הנישואים. מה הייתה אמה? אמר קרא, כאשר ישית עליו בעל האישה. כלומר, זיקתה תורת התשלום דמי הולדות מישהו בעל. כלומר, אפילו לא היה נשוי לה מעולם, אלא רק בעל אותה בזנות, והתעברה ממנו וכו'. עכשיו, כאן וחומר, כמובן, שאני נתגרשה, אפילו אם הייתה נשואה, נתגרשה מבעלה, דמי הולדות שייכים רק לבעל. עומד גמר, לכאורה, כלומר, רב אברהם נחמן, העמדנו את הברייתא שדובר על נתגרשה, אפשר להעמיד את זה בצורה פשוטה יותר, ונוקמה לרבא כגון שגבו מעות, או לרב נחמן כגון שגבו קרקע, אפשר להעמיד, לפי שיטת רבא שלאחר מות האישה, בית דין גבו מעות מהמזיק גבו תשלומי נזקיה, ורב נחמן גבו קרקע, מצינו מקום אחר שהמוראים האלו סוברים שבאופנים אלה שגבו מעות, גבו קרקע, עוד מעט נראה את הפירוט, זה נחשב תשלום החוב כראוי, ואמרנו, אין הבעל יורש אותה, יורש ראוי, כי במוחזק בנכסי אשתו. אז אם זה נחשב ראוי באמת, אז לכאורה אפשר להעמיד את זה בנדובר על גבו מעות או גבו קרקע, דם הרבא. עניין זכותו של הבחור לטול פי שניים בירושת אביו, גבו קרקע, אם היורשים גבו קרקע, נניח כפירון הלוואה, אבא שלהם הלווה למישהו, ועכשיו גבו היורשים את הקרקע, יש לו לבחור פי שניים, כדין נכסים, שאביהם היה מוחזק בהם, יש לו, כלומר הוא נחשב מוחזק, אבל אם מעות, אין לו, אין לו לבחור פי שניים, כי זה נחשב רק ראוי. כלומר, לפי רבא קרקע נגבית עבור חוב, נחשבת כמוחזקת בידי המלווה כבר משעת הלוואה, היא משועבדת לו. אבל מטלטלין, אבל כסף לא ככה, אם יפרע, אם זה מדובר על מעות, זה רק ראוי, ולכן אין לו היה בחור פי שניים. אבל דנחם אמר לא, הוא אמר להפך, גבו מעות, יש לו דין מוחזק, אבל קרקע אין לו, כי אם מדובר על ראוי. בכל אופן, רואים פה שאנחנו להאמין את זה בזה. רב נחמן, יוכלו לבאר כל אחד שיטתו, שהברייתא באמת מדבר באישה שהייתה נשואה בזמן מותה, אף על פי כן היה בעל יורש את תשלומי נזקיה, כי מדובר באופן שהתשלומים האלו נחשבים ראוי. רבא, שדובר שגבו מאות עבור נזקים, רב נחמן, דובר שגבו קרקע. עומד מה אמר אני מילה לבני מרב ואלי בדרבנן, דברים אלו שהרבא ורב נחמן לגבי פי שניים בבחור נאמרו רק לפי שיטת בני המרב, חכמי ארץ ישראל בדעת חכמים, שאמרו תשלומי חובות מסוימים נחשבים ראוי. כל זה לפי שיטתם, אבל כאמרי אחא, מה שאמרנו פה שהברייתא עוסקת בגרושה, הם בערו כפי שיטת רבי, שחולק לחכמים, אומר כל סוגי התשלום של חוב נחשבים מוחזק, בין אם גבו קרקע, בין אם גבו מאות, אז בעצם אין מה היה לא היה מה לבאר את זה כאן, כל זה היה רק לפי בני מערבה. עוד הורה בין כנס 30 שקל, שמשלם מי ששורו המועד הרג עבד, אמר רבי שמעון בן לקיש, שור שהמית את העבד שלא בכוונה, לכן לא חייב סקילה הנגיחה הזו, זה משנה שנראה בדף ממדלד עמוד א', שאם נהרג לא בכוונה, אז לא חייב סקילה, אז גם פטור מ-30 שקלים, פטור גם מהכנס, בין שור מועד שהרג עבד, כתוב כסף 30 שקלים ניתן לאדוניו, והשור יסכל כל זמן שהשור בסקילה, אז בעלים משלמים 30 שקלים. אין השור בסקילה, כי הוא הרג שלא בכוונה, אלא בעלים משלמים 30 שקלים. עכשיו, עוד הוראה, אמר רבא, שור שהמית בן חורין שלא בכוונה, ולכן לא נסקל, אם שור מועד הריד בן חורין שלא בכוונה, לא נסקל כך, אז גם בעליו פטור מכופר שנאמר בין שור מועד שהרג אדם, השור יסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושת עליו וכו', כי שכתוב תשלום כופר לסקילת השור, כל זמן שהשור בסקילה, בעליו משלמים כופר. אין השור בסקילה, אין בעלים משלמים כופר. הייתי והבאי על זה לרבא, למדנו במשנה בכתובות, מי שאמר רמית שורית פלוני, או שאמר רמית שורית שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי הודעת עצמו. עכשיו לאיזה תשלום, המשנה מתכוון בקשר שהודה ששורו הרג פלוני. מה אליו, אם לכוון הרג כופר? שורו הרג פלוני, צריך לשלם כופר. עכשיו, שור לא נסקל, לא נסקל על פי הודעת בעליו. האם לא נסקל, איך הוא משלם כופר? בכל זאת המשנה אומרת שמשלם כופר, הרי ששני חיבים אלו לגבי סקייה ותשלום כופר, לא תלויים זה בזה. אומרת, לא, באמת, לא מדובר על תשלומי, כפי מדובר על תשלומי דמים, תשלום דמי אדם שנהרג לפי שוויו בשוק העבדים, כלומר, בעל השור פטור מכופר, כמו שאמרנו, אבל חייב לשלם ליורשים במקום כופר דמי הנהרג, כמו שור שהזיק את חברו, לא יהיה פחות משור שהזיק את חברו. אומרת, גם מדובר על דמים בתורת מזיק, מכן שנהרג אדם, ובעצם אין חיוב כופר, אם הסיפה נאמר בסיפה, המית שורית עבדי של פלוני, אין משנה על פי עצמו, כ-30 שקלים שחיבה התורה על מעשה כזה הם כנס. אדם לא משלם כנס על פי הודעתו. ואם דמים דובר על דמים, המאי לעולם לא ישלם, מדובר על דמים, לא על כנס. על זה אמר לאביי, יכין על שלם, איך יכולתי לתארץ לך פשוט, ראי שמדובר על דמים, וסייף הכנס, כשמדובר על עבדים, מדובר על כנס, אבל מי הוא שני הוא הדחיק הלא משני, אנחנו לא רוצה לתארץ דבר דרחוק, להכניס, שמעמיד שני חלקי המשנה בשני סוגים שונים של תשלומים. לכן תארץ לך משהו יותר טוב, באמת אידי ואידי שניהם עוסקים בתשלומי דמים, מי הוא בן חורין דמשלם כופר על פי עצמו ואיך היא דמי, כלומר, למרות שבריש החיה בעל השור לשלם דמים, בסייפה הוא פטור, למה? כאשר נהרג בן חורים משלם כופר על פי עצמו, החידמי, כי גונדת וסעד ועשו בדקתל. אם באו עדים ועידו על השור שהרג אדם, ולא ידע איתם אבי מועד, אם לא יודעים אם השור, העדים לא ידעו אם השור תם בזמן נגיחה, הוא בעלה בעצם פטור מכופר או שהיה מועד וחייב כופר. ואמר מראי דמועד, ובעלים אמרו שהוא מועד, אתם משלם כופר על פי הודעת עצמו, במקרה הזה הוא בעצם משלם כופר על פי הודעת עצמו, כי השור נסקל, הרי השור נסקל על פי עדים. אז לכן, כלומר, הנה יש מקרה שמשלם כופר על פי עצמו. לכן, איך הדלגה הייתם מקרה שאין עדים כלל על נגרה, ואנחנו יודעים רק מפי הבעלים, כמו נגיד שאין שור נסקל, ובעצם כך שאין השור נסקל, וכמו שאמרנו, כי ברגע על פי עצמו אז לא נסקל, אז גם אין בעליו משלמים כופר, אז משלם דמים. מתי הוא משלם דמים? רק במקרה שיש, רק בבן חורין שיש מקרה שהוא משלם כופר על פי הודעת עצמו. אבל אם מדובר לגבי עבד, שאינו משלם כנס על פי עצמו בכל מקרה, אפילו כשנזכה לשור, איך ידעם, אם באתו עדים ועשו דמי, דקטנים באו עדים ועידו על השור שער הגב, ולא ידעים תמה והוא מועד, אבל לא יודעים אם מדובר על שור תם, ואז פטור מכנס 30 שקל, הוא חייב בכנס מועד, והמאמרים אומרים מועד, אבל בא הבעלים ואומרים מועד, לא משלם כנס על פי עצמו, אין שום אופן שבו משלם בעל השור כנס על פי עצמו, לכן גם במקרה שאין עדים, לא משלם אפילו דמים. זה החילוק, מתי משלם דמים? כשיש מקרה שהוא משלם כופר על פי עצמו. מייתי רב שמואל ברבי יצחק על החילוק הזה, כל שחיה בבן חורין חיה בעבד. כל מקרה שבו יש חיוב על הריגת בן חורין על ידי שורו, חיה באותו עניין, כששורו הרג עבד, חיה במקופה, בממיתה. חייב בו בעלים, בין בכופר, בין במיטה. עכשיו, כופר בבית מיקה, יש כופר, אלא עליו, הכוונה דמים. מפורש בברייתא שבכל מקרה יש חיוב דמים על הריגת בן חורין, הרי אין כופר בעבד. אז יש חיוב דומה כאשר הרי נהרג הוא עבד. אז כמו שאתה בעצם רב סבוש, כאשר בעל השום מודה ששורו הרג בן חורין, עליו ישלם דמים, אותו דבר גם בעבד. אומרת מהי כדאמרי, הוא מוטב למופרק, אפשר להגיד שהוא, כבר יש שהסבירו את זה, שרב שמואל בריצה הרגו בעצמו, הקשב גם הוא תירץ, ויש אומרים, מהי כדאמרי, אמר לרב, רבה תירץ את זה. באמת הברייתא לפי כן לא עוסקת בגאון שבעל השור הודה מעצמו ששור הרג, אלא מקרה מצוי יותר שבאו עדים על כך. אחר כך תעני, זה הכוונה. כל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים כופר, כל מקרה שבעל השור חייב בו כופר על הרגעת בן חורין, כגון שהרג השור בכוונה ונודע דבר על פי שני עדים, אז חייב גם בעבד כנס. אבל כל שחייב בבן חורין לא בכוונה על פי עדים דמים, בכל מקרה שחייב דמים על הרגעת בן חורין, הרג השור שלא בכוונה, אבל הדבר נודע על פי עדים, אז חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים, על פי עדים דמים. בכל מקרה אנחנו עוסקים פה במצב של עדים. כלומר, השוואת הברייתא בין הריגת עבד להריגת בן חורין, רק במקרה שיש עדים על ההריגה, אבל אם נודע דבר על פי הודעת הבעלים, באמת יש חילוק ביניהם, כמו שאמרנו, בהריגת בן חורין משלם בעל השור דמים, בהריגת עבד הוא פטור לגמרי מכל תשלום, גם מדמים, גם מדמים. עכשיו, למדנו לפני כן שיטת רבא, כאשר אין חיוב כופר או קנס 30 שקלים, כיוון שהשור הרג שלא בכוונה, אז משלם בעל השור דמי הנהרג, ככה למדנו לגבי בן חורין. אמר לרב היחי, אישו שלא בכוונה על פי דין משלם דמים, לפי ככה שיש, אם כך, שיש תורה נזקים להריגת אדם במקום שאין כופר או כנס, אז במקרה שנהרג אדם על די אישו של חברו, אש של חברו שלא בכוונה על פי עדים. עדים העידו שפלוני הדליק אש, הוא פשע בשמירת האש, והאש התפשטה מאליה והרגה אדם אחר, לכאורה נשלם דמים. למה? בהריגת אדם לידי אש, לא התורה לא לימדה אותנו שיש תשלום כופר. אז לפחות לפי רבא, המעביר היה צריך להתחייב במקום זה בדמי הנהרג, יש תורת נזקים באש כמובן. אומרת, אמרו, מנהלי לרבא, זה לא משלם. באמת מי אמר שמעביר באמת לא משלם את דמי הנהרג עד שהוא מקשה על רבא, למה הוא לא משלם? אילה, אם המתנה ממה שלמדנו בדף סמך א' עמוד ב', נראה את זה בהמשך המשנה, מי שהדליק גדיש של תבועה, היה גדי כפות לו לגדיש, ועבד סמוך לו לגדיש, אבל לא היה כפות. וישרף הגדי והעבד עמו וכולי עם הגדיש, אז חייב המעביר לשלם את דמי הגדיש והגדי הפטור על שריפת העבד, כי הוא יכול היה לברוח. אבל מהעבד כפות לו וגדי סמוך לו ישרף עמו, הוא פטור מעביר את השלומי נזקין. עכשיו לכאורה כבר את המשנה בדין האחרון, שמעביר פטור מדמי העבד והגדי, וחייב על הגדיש. עכשיו מובן שהוא פטור על שריפת הגדי, כי הגדי היה יכול לברוח, אבל למה פטור על שריפת העבד הכפות? הרי הוא לא יכול לברוח. אולי מכאן רב, השני תשלום מהריגת עבד, אלא במקום שחידשה התורה קנה 30 שקלים. כלומר שנהרג על די שור מועד, באופן אחר, על די אש, אין להרגיל אותו תורת נזקין. אולי מכאן למד את זה, מכאן למד שהמביא הוא באמת לא משלם. אמר יש לה כגון ציטית גופו של עבד. אי אפשר להגיד ככה, כי הדין הזה, העמדנו כבר את הדין הזה בדף כף ב', של המשנה, שמדבר שהצית בגופו של עבד ממש. זה מעשה רצח ממש, ולכן הוא פטור מתשלום. למה? על פי הכלל, קם לבדר רבה מיני, כלומר, מדי בתו ברונש החמור אותם, מכם שבעצם הוא חייב מיטה, לכן הוא פטור מתשלומים. אז זה כבר משהו אחר לגמרי, אי אפשר להביא משם את הראיה. אלא מאיפה רב למד שבאמת המבעיר לא משלם את הדמים, דמי הנהרג. אלא מהד, תניא נאמר בברייתא, חומר באש מבבור, יש דרכים שחמור נזק. שעל ידי אש מזקי בור, שאש מועלת לאכול בין דבר ראוי לה ובין דבר שאינו ראוי לה. המבעיר חיה בין השריפת דברים שהאש רגילה לאוכלם, כמו עצים גם הדברים שלא רגילה אוכלם. מה שאין כבבור, החופר בור חייב רק הנזקים שראויים לו. ואילו האש משלמת שלא בכוונה, דמים השקע בבור לא קטני, ולא כתוב שם חומה נוספת לכאורה. אם אכן יש חומרות שיש מבור, היה צריך להגיד שהאש משלמת, מחייבת המבעיר לשלם, במקרה שאדם נשרף שלא בכוונה, שכבר אין תשלום, לכאורה יש תשלום של דמים. אם אכן אתה אומר שיש תשלום של דמים, מה שקע בבור לא קטני. כנראה באמת שגם, כנראה אם לא כתוב את זה מפורש, שהאש משלמת שלא בכוונה, דמים של נהרג, מה שקע בבור, צריך לומר שגם אוויר אש לא משלם את דמי הנהרג, וזה בדיוק מקור דינו של רבא. אומרת מה קשה להגיד שזה המקור דין מתנה ושיער, אולי התנה של הברייתא השנה רק חלק מהחומות של אש ומבור, ושיער חלק מהם, לכן אי אפשר להוכיח משם. אלא רבא גוף עצמו, באמת רבא עצמו התקשה בדבר הזה, שאל את השאלה הזאת. לא היה לו מקור לכך שיש פטורה מדמי הנהרג, גיבלנו עם בעילה, הוא שאל את השאלה הזאת. אם כך, לפי דבריך רבא ששור משלם דמים במקרה שהרג שלא בכוונה ואין חיוב כופר, אז יכול גם אישו שלא בכוונה מי משלם דמים או לא. מי אמרים לנעים אומרים, גבי שור דבר עליו משלם כופר, האם גבי שור ששם נתחדש שם חיוב הדמים, שם שבכוונה משלם כופר, שאם רק בכוונה משלם כופר, לכן שלא בכוונה משלם דמים, אבל אישו דווקא שבכוונה לא משלם כופר, לכן שלא בכוונה גם לא משלם דמים, עוד דין מה, או נאמר, כיוון שלגבי שורו שלא בכוונה אף אגב דלייקר כופה משלם דמים, אז גם לגבי אש, נמי, אף אגב דלייקר בכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה משלם דמים, ואומרת הגמרא, ולא היה דין, אנחנו לא יודעים לפשוט את הספק הזה, ולכן אנחנו אומרים שזה תיקו. עכשיו חוזרים לשאלה העיקרית, האם יש חיוב כופר במקרה שהשור הרג שלא בכוונה? ראינו דעת רבה, כי עד רב דימי, מארץ ישראל אמר רבי יוחנן, כתוב כופר יושת על הבת המולומר, עם כופר, כלומר כתוב בפסוק עם כופר. למה לא נאמר פשוט כופר יושת עליו? מה זה עם כופר? היתור עם בעל הרבות כופר שלא בכוונה ככופר בכוונה. עד רבה, יש חיוב כופר במקרה שהשור הרג שלא בכוונה, כמו שיש חיוב כופר שבכוונה. כלומר רבי יוחנן הוא חולק לגמרי רבה, הוא דורש מריבוי שחיוב כופר לא תלוי בדין סקילה של השור, כך הוא חולק לרבה שפותר מחיוב כופר במקרים כאלו. אמר לי הבא למעטה, זה גם עבד אותו דבר, בנוגע לקנס של עבד, גם שם כתוב את המילה אם. מה אתה אומר, אם עבד ייגח השור וכולי, לרבות עבד שלא בכוונה, כמו עבד בכוונה, וחיתה מאחלה אם אתה אומר כך, הרי שלקיש עצמו אמר ששור שמית העבד ושלא בכוונה פטור מ-30 שקלים. הוא אומר, מה אתה מקשה לי מרי שלקיש? קודם כל אמר לי לאביי, גבר גבר, כמה, מה אתה מקשה מסתירה מאדם אחד על אדם אחר? רבי יוחנן ורי שלקיש הם ברי פלוגתא, יכול להיות מאוד שרבי יוחנן חולק על רי שלקיש. אבל יש גם מביאים עדות אחרת, שאכן רבי יוחנן חולק על רי שלקיש, כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן עבד, כי גח, מה אתה אומר, אם עבד לרבות עבד שלא בכוונה, כמו עבד בכוונה. אכן הוא דורש גם את האם האיתור לגבי עבד. ריש לקיש נמי נמי מדי עבד אם עבד לא דריש, כופר אם כופר נמי לא דריש, אז לפי ריש לקיש הוא ודאי לא דורש אם עבד, אז גם אם כופר לא דריש, זאת אומרת אומרת לא, אפשר להגיד, אפשר בהחלט להגיד לפי ריש לקיש, עבד אם עבד לא דריש, כופר אם כופר דריש, מה החילוק המהותי בין אם עבד או אם כופר, ומה ישנה, ככה ריש לקיש יכול להסביר, עבד אם עבד לא כתיב במקום תשלומים, המילה אם אצל עבד לא כתובה ביחס לחיוב התשלומים של 30 שקלים, שם זה כתוב בתנאי המקרה שמחייב תשלום, אם עבד ייגח שוב וכולי, המילה הזו לא מיותרת, כי נצטרכת לגוף העניין, לחלק בין דיני הריגת בן חורין, שנאמר לפני כן בתורה, לבין הריגת עבד, אם עבד ייגח וכו'. אבל כופר עם כופר, כתיב מקום התשלומים, חיוב התשלומים של הכופר, לא לגבי תנאי החיוב. שם המילה אם, זה לכאורה אכן באמת המילה הזו מיותרת, לכן נדרשת לרבות חיוב כופר, מקים אחרים שאינם מוזכרים בפסוק, כמו הריגה שלו בכוונה, שאין הישור נסכל בגללה. ככה ריש לקיש יכול להסביר, את החילוק בין עבד לבין, בין אם עבד לבין אם כופר. הגענו לסוף מ"ג עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה.